רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.
שלום מאזינות, שלום מאזינים, אנחנו ברשת א', אקדמיה באלף, והיום התוכנית השישית בסדרה בין סדר וכאוס. שיחות עם דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט. שלום.
שלום, שלום.
טכנאי השידור הוא אמיר שמואלי ואני אפרת בזרקון שחר. בתוכנית הקודמת הצגנו את תורת המורכבות ודיברנו על ההתפתחות הטכנולוגית שהביאה לתגליות, ולמעשה איך מערכות מורכבות מנהלות את העולם מלמטה למעלה, ולא בהנחיה של יד מכוונת, יד מתכננת. וזה דבר שיש לו גם משמעות טכנית ומדעית, ורמזנו שיש לכך משמעות גם רגשית ואפילו דתית. ראינו איך נוצרים קשרים בין יחידים לקולקטיב, דיברנו על לולאות היזון, ובאיזה אופן אפקט הפרפר ננעל בתוך ההיסטוריה. והוא לא כל כך שולי, אחרי הכל. בתוכנית היום נדבר על רשתות. לכאורה המושג מוכר, כולנו משתמשים במונחים של הרשת החברתית, בחיים, בסייבר ספייס. נראה איך הן מושפעות מאפקט הפרפר, ומה צריך כדי שרשת תצמח ותגדל.
כן, אנחנו בפעם הקודמת דיברנו על המערכות המורכבות, וראינו שמערכת מורכבת, לא משנה ממה היא מורכבת, מנמלים, מבני אדם, מתאי עצב, ממחשבים, ממולקולות, מה שחשוב בה זה הקשרים בין אינדיבידואלים. ומהרגע שנוצרים קשרים, אז פתאום נפתח עולם חדש. פתאום הרשת כולה יכולה להתחיל להיות מין יחידה אחת, ואנחנו נתחיל לראות אבולוציה ועלייה ברמת המורכבות ועולם שלם של אפשרויות שמתהווה מלמטה למעלה. ובמובן הזה המושג הבסיסי הוא רשת. עכשיו היום אנחנו כמובן מדברים על הרשת האינטרנט ורשת הפייסבוק וכאלה מין דברים, אבל
אבל רשת יכולה להיות גם רשת הקשרים החברתיים שלי.
כן, אבל את לא דיברת על זה בזמנו כרשת. זה אחד הדברים שהטכנולוגיה עשתה, היא הפכה את המושג הזה של רשת למשהו שהוא חווייתי. אין? אם את זוכרת, כשהם התחילו לדבר על זה בשנות ה-80, כשאנשים התחילו לדבר על להיכנס לרשת, להיכנס לאינטרנט, נכון? ממתי אינטרנט זה דבר שנכנסים אליו? ואת יושבת ליד המחשב, נכון? עכשיו, מה שאת עושה, את עושה קשרים, נכון? את עושה חיבורים. כשאת דיברת בטלפון עם חברים שלך, את לא הרגשת שאת נכנסת לרשת הקשרים הטלפונים, נכון? את הרגשת שאת מדברת אחד לאחד. ופתאום, מתישהו, כשהקשרים האלה נהיו מסועפים מספיק, היום כשאת יושבת ליד המחשב ואת לוחדת הלינק באינטרנט, בעצם את מתקשרת למחשב שעליו נמצא קובץ ומקבלת מנו את הקובץ. את לא מרגישה כמו בטלפון, שאת מרימה, כן? טלפון ומתקשרת לאיזשהו מקום, את מרגישה שאת נכנסת לתוך מרחב, וכמו שקראו לזה כבר בשנות ה-80, וויליאם גיבסון, סופר מדע בדיוני, שהיה הראשון שהמציא את המושג הזה, סייבר ספייס, מרחב, שפתאום הוא קלט שזה כמו מרחב, שאת נכנסת לתוך זה. כלומר, הרשת היא משהו שאפשר להיכנס לתוכו, לגלוש בו, להתקדם בו, וזה משהו שהוא בחוויה שלנו חדש. אבל בזמנו, כשאנשים התחילו לדבר על זה, הם רק התחילו את הסימולציות, ופתאום ראו שקורה משהו, כן? הרבה אלמנטים, תחבר אותם יחד, ונוצר משהו חדש, ודיברנו על זה בפעם הקודמת. אבל באותו זמן, מעבר להגיד שזה רשת, הם לא ידעו להגיד על זה יותר. ואתם לא יכולו לחקור את המבנה של הרשת. מה קורה בפנים? ממה היא בנויה?
הם לא יכולו לחקור כי לא היה להם את הטכנולוגיה בשביל זה, או כי לא הייתה להם בכלל את המחשבה על זה?
כי המחשבים לא היו מספיק חזקים, בעיקר. אנחנו רואים פה בצורה מאוד מאוד חזקה, איך הטכנולוגיה משנה את החשיבה, כמו שדיברנו על השעון. השעון זה לא רק דבר שמראה לך מה השעה. השעון זה משהו שמעצב מחדש את החוויה שלך, לא רק לגבי הזמן. כן, מרגע שדקארט אומר, כל העולם הוא כמו שעון, אז המכונה הזאת, הכלי הזה שהוא שעון, עיצב את החשיבה שלו לצורות לגמרי חדשות. פתאום אפשר לחשוב על דברים שקודם לא היית מעלה בדעתך. למה? כי אתה חושב מונחים של שעון. ומה שקורה היום, זה משהו אולי אפילו הרבה יותר חזק, שזה המחשב מעצב את החשיבה שלו מחדש, והוא מעצב את זה בצורה כל כך חזקה, בין השאר בגלל שהמחשב הוא לא רק מכונה של חומר כמו השעון, המחשב הוא מכונה של מידע. ומידע זה משהו הרבה יותר אינטימי בהוויה שלנו מאשר החומר. אבל בואי נניח לזה רגע, לרגע, כן, אולי עוד נחזור לעניין הזה של חומר ומידע, כי הוא מאוד קשור לדברים האלה של רשת, הרי מידע קיים רק ברשת, חומר יכול קשור, קיים בפני עצמו, קחי גלגל שיניים משעון, תשלחי אותו לכוכב אחר, אין שם שעונים, בסדר? הוא מגיע לשם, יש שם יצורים לגמרי שונים מאיתנו, אבל הם סופרים, יש לו 12 שיניים, בדיוק כמו שכאן, נכון? יש לו מסה מסוימת, הוא עשוי מחומר מסוים. כל התכונות האלה הם תכונות שנמצאות בדבר עצמו.
בדבר עצמו הוא לא מסתגל. הוא לא משתנה בגלל שהוא שינה מקום.
הוא גם לא תלוי בשום דבר אחר. תסגרי אותו, זה כמו האינדיבידואל, האידיאלי של החברה המודרנית. כן? לפני שהייתה אמנה חברתית, כל אחד חי, היה דיבר שפה, היה רציונלי, נכון?
לפני שידענו. איפה
זה בא. אבל, ואז יום אחד כולם התקבצו יחד, אמרו, בוא נחיה יחד, בוא נבנה חברה, נכון? שזה כמובן לא עובד ככה.
אבל עוד דבר זה שגלגל השיניים לא מושפע מהיצורים החדשים שמסתכלים עליו, ומידע כן.
הוא אובייקטיבי, אבל הוא בעיקר, הוא קיים בפני עצמו. תסגרי אותו בקופסה, כן? אם הוא לא מחליד, אז תבואי אחרי 100 שנה, עדיין הגלגל קיים. פיסת מידע תמיד קיימת ביחס לפיסות מידע חדשות. מילה היא חסרת משמעות אם אין לה קשר עם מילים אחרות באותה שפה, נכון? אם אין לה קשר עם בני אדם אחרים שיודעים לדבר אותה או להשתמש בה. המשמעות של, של מילה בשפה, כן? היא תמיד המשמעות שאנשים מדברים. זאת אומרת, כשאחד אומר והשני שומע, כלומר, קשר. אבל מה שקרה עם הרשתות, מה שאפשר את המושגים החדשים בכלל לחשוב על זה, היה שאפשר פתאום להתחיל להריץ מחשב ולראות, ואז התגלה דבר שכבר היה שם בתורת המורכבות, אבל לא היה כל כך חזק. שהרשת קובעת את התכונות של המערכת בלי קשר ממה היא עשויה. זאת אומרת, אנחנו רואים אותם דברים ברשתות של קשרים חברתיים, ברשתות של ריאקציות כימיות. כן? איזה מולקולות בגוף נניח עושות אינטראקציה עם איזה מולקולות אחרות.
מה זאת אומרת בלי קשר לממה היא עשויה?
כן, יש לי, אני לוקח אלמנטים, וממפה איזה אלמנט קשור עם איזה אלמנט. עכשיו, אני לא אומר לך בכלל האם זה אנשים שמתקשרים חברתית, האם זה מולקולות שמתקשרות דרך אינטראקציה, האם זה מחשבים שקשורים ביניהם ומעבירים ביניהם מידע דיגיטלי, האם זה אנשים שמוכרים וקונים, כלומר קשרים עסקיים. זה לא משנה לי ממה הרשת עשויה. החוקים של מבנה הרשת, אנחנו נדבר עליהם עוד מעט, כן? למשל, כבר ראינו את זה בתורת המורכבות, זה שהרשת מתפתחת לאט וקורסת מהר, זה לא משנה ממה היא עשויה. זה יכול
להיות רשת. זה מאפיין את כל הרשתות.
זה נובע מעצם העובדה שיש לי רשת ומהמבנה של הרשת. והדבר הזה היה די מהפכה, מכיוון שראשית כל הוא חותך את ההבדלים בין הדיסציפלינות. אנחנו מדברים על רשתות שהן שייכות לפיזיקה, שייכות לביולוגיה, שייכות לכימיה, כן? שייכות לרפואה. שייכות לכלכלה. זה מחלקות נפרדות באוניברסיטה, נכון? זה
באוניברסיטה שהוקמה על ידי הסדר המכניסטי.
בדיוק. ופתאום את רואה, וזה רק כבר היינו בתורת הקאוס ובפרקטלים, פתאום יש לנו מושגים חדשים שחוצים את הגבולות האלה.
שמתאימים כלומר, לכולם.
מדברים על המבנה ולא על ממה זה עשוי.
אז אפשר לומר שהמושגים האלה שמתאימים לכל כך הרבה דברים שלכאורה הם נפרדים, הם בעצם אפשר לומר שהם מהות?
לא. זה בדיוק העניין, אנחנו לא מחפשים יותר מהויות. כי כל הדבר הזה של מהות, את מחפשת באינדיבידואל, בדבר שהוא לעצמו, שלא תלוי בשום דבר אחר. החשיבה פה היא לשנות את צורת החשיבה. דברים קיימים, ומה שהם עושים, כן, הפעילות שלהם, היא תלויה לא במה שיש בהם, אלא בקשרים שיש להם עם אחרים. וזה מה שקובע. זאת אומרת, הרשת היא הדבר הזה, שמה שקובע הוא איך דברים מחוברים ביניהם. ממה הם עשויים, זה כבר פחות חשוב. את זוכרת את המכניזם שירד לרמה הבסיסית, ניסה למצוא את אבני הבניין, אטומים, מולקולות, כן? אינדיבידואלים.
בכל פעם יש משהו יותר קטן.
כן, אבל את מנסה לבנות את השלם מתוך החלקים הבסיסיים, הבנת החלקים הבסיסיים, אמר דקארט, מזה תגיעי לשלם. ועכשיו את אומרת, לא אכפת לי בכלל מה החלקים הבסיסיים. כשאני מסתכלת על תרשימים של רשתות ומתחילה לעשות עליהם כל מיני דינמיקות, התרשימים האלה נראים אותו דבר, בין אם זה בני אדם, בין אם זה בלוגים שנותנים לינקים אחד לשני, בין אם זה מולקולות, בין אם זה שחקנים שמופיעים ביחד בסרטים. כל שני שחקנים שמופיעים בסרט, תעשי ביניהם קו. יש לך רשת, היא מראה את אותם תכונות שמראות רשתות אחרות.
ויותר מזה, גם זה שיש לי אוסף של כך וכך אטומים, עדיין לא אומר שיש לי בן אדם.
נכון, אבל גם זה שיש לך בן אדם, זה לא אומר מי הוא ומה הוא, לפני שאת מסתכלת על איזה קשרים יש לו עם הסביבה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא חושבים על האדם כאינדיבידואל, אנחנו חושבים על הרשת. ואחד הדברים שאנחנו גם מגלים בעולם החדש, זה כמה אנחנו לא אינדיבידואלים, נכון? כמה גוגל יודע מתוך השוואה שלך עם אחרים, יודע עלייך הרבה דברים שאת לא יודעת על עצמך, נכון?
הוא יודע מה אני רוצה לקרוא.
למשל, כן? אז אנחנו רואים שהתכונות האלה של החיבור, הן יותר חשובות מאשר התכונות של כל אינדיבידואל בנפרד, וזה דבר שהתפתח, אנשים באו מתורת הרשתות, כן? שזה באו ממתמטיקה, בעיקר הכי ידוע הוא אדם בשם ברבאשי, מתמטיקאי ממוצא הונגרי, יש הרבה מתמטיקאים הונגרים מאוד חשובים, גם לא יודע מה, גם כן אומרים שזה רשת כי הם מחוברים אחד עם השני, גם על זה עשו איזה מין מחקר בחצי בדיחה, אבל הוא כתב ספר שנקרא כישורים, המדע החדש של רשתות, גם תורגם לעברית, וזה פחות או יותר הספר הבסיסי, אני גם ליץ לקרוא למי שרוצה להיכנס לזה, ומה שהם גילו זה שבשביל שתיווצר דינמיקה של רשת וכל התכונות האלה של תורת המורכבות, והם דיברו בשפה לגמרי רד, כי הם באו ממקום אחר, רק זה לקח כמה שנים עד שאנשים חיברו בכלל שמה שהם עושים ומה שאנשים בתורת המורכבות עושים זה אותו דבר. ומה שאמרו, אנחנו רוצים לדבר על רשתות צומחות. עכשיו, מה זה רשתות צומחות? יש פה שני דברים שנורא בסיסיים, והם קובעים את מבנה הרשת. ראשית כל שהרשת צומחת, כלומר, זה שהחיבורים בין האלמנטים הם לא קבועים. כל זה נוספים חיבורים. זאת אומרת, למשל, אם זה אנשים בחברה, כל נוצרים קשרים חדשים בין האנשים, מכירים אחד את השני, מתחזקים קשרים. כן? הרשת צומחת. יש לך אינטרנט, אז כל זה נוספים עוד חיבורים, עוד מחשבים מחוברים לרשת.
כמו הרשת היא בעצם עוד סוג של מערכת מורכבת. כמו שמערכות מורכבות הולכות ונהיות יותר מורכבות, הרשת מתחזקת וצומחת.
כן, אבל לתת אנחנו צריכים משהו נורא פשוט. אני לא מדבר ברמה של הרשת, אני מדבר על עצם זה שיהיו עוד ועוד קשרים. כלומר, שהקשרים הם לא סטטיים, אפילו המוח או, כן? או כל קשר, בכל רגע נכנסים קשרים חדשים. אז זה דבר אחד, ועכשיו צריך עוד דבר. קטן, אבל מאוד משמעותי. וזה העדפה לאלה שיש להם. וזה התכונה של הרשת שאומרת, ברגע שנכנס אלמנט חדש ומחפש
ליצר קשרים,
אז תהיה לו העדפה לאלה שכבר מחוברים יותר. אני אתן לך דוגמה. את נכנסת למסיבת קוקטייל, שאנשים רוצים להתחבר, כן, ולעשות קשרים, נטוורקינג קוראים לזה, נכון? בדיוק לעשות, לעשות מעצמך, כן, אלמנט ברשת. אוקיי. עכשיו את רואה שיש שם מישהו שהוא נורא פופולרי, הוא מסמר המסיבה, כולם מדברים איתו, ויש מישהו אחר שיושב בצד, הוא לא מדבר עם אף אחד. אז אם מי תרצי להתחבר בשביל להיכנס לחברה, ברור שתרצי להתחבר עם הפופולרי. אז הנה הפופולרי קיבל עוד קישור. ובאותו אופן, נניח, אם יש אתר שהוא נורא פופולרי באיזה תחום.
שכולם נכנסים אליו.
כולם נכנסים. עכשיו את פותחת אתר משלך, שגם מתעסק בתחום הזה. ואת שואלת, עכשיו, אני רוצה לתת איזה לינקים לאתרים, לאיזה אתרים אחרים בתחום. למי תתני? ברור שתני לאלה, לחשובים, כלומר, אלה שכבר יש להם. ואז הוספת להם, חיזקת את אלה שיש להם. כלומר, הרשת היא לא שוויונית. מי שיש לו, מקבל עוד. מי שאין לו, יש לו בעיה, כי קשה להתחיל. וזה, במערכת כלכלית, בשוק.
זה מסביר למה העשירים מתעשרים, והעניים נהיים יותר עניים?
כן, וזה בדיוק דבר, זה מה שאנשים דיברו על זה, כן? הם גילו את זה למשל בכלכלה. זה נקרא חוק פרטו, זה כלכלנים שגילו את זה כבר לפני כמה עשרות שנים. כלכלה בשם פרטו שגילה שבחברות שהוא מתעסק בהן, 20% מהאנשים מחזיקים בידיהם 80% מהכסף, מההון.
נשמע מאוד לא הוגן.
כן, אבל מה לעשות? מה שהוא גילה זה שחברות שונות מתכנסות על אותו, על דבר כזה, וזה נכון גם במקומות אחרים, נניח, אם תראי מי מקבל לייקים בפייסבוק, בסדר? 20% מהאנשים, או אולי אפילו פחות, מקבלים 80% מכל הלייקים. וכמובן, בגלל שהם מקבלים לייקים, אז פייסבוק שעובד לפי ההיגיון הרשתי, מקדם אותם יותר, ואז הם מקבלים עוד לייקים, נכון? כלומר, מי שיש לו מקבל עוד. עכשיו, בניגוד לחזון הזה, שאמר, בסוף הכל ישתווה, כן? כי הדברים הולכים לשיווי משקל, שבו הדברים אחידים, הרשתות שלנו, שאנחנו מדברים עליהן פה, עושות בדיוק את הדבר ההפוך. אלה שיש להם מקבלים עוד. ולכן נוצר מבנה, ומה שאותו ברבשי והאנשים האלה גילו, זה המבנה הזה, הוא מבנה מאוד מורכב. זה מבנה של קונקטורים ותת קונקטורים, או רכזות, כן? מה זאת אומרת? יש את אלה שמחוברים להמון, כן? נניח, הבן אדם הזה, שיש לו המון המון חברים בפייסבוק, כן? או פעם זה היה אנשים עם כישורים חברתיים נורא נורא טובים, נדע?
להבדיל.
יש להם המון חברים. עכשיו, יש להם הרבה חברים, אבל חלשים, זה לא חברי נפש גדולים, כן? אבל בראש השנה הוא שולח שנות טובות ל-200 איש, כן? אז הוא סוג של קונקטור, כן? והקונקטורים האלה הם בעצם אלה שמחזיקים את הרשת, כן? זה אותם אתרים, אותם שרתים, אותם אנשים שדרכם עובר הרבה מאוד קשרים.
אז אני חושבת, דוקטור יואב בן דוב, שהשאלה שכל אחד רוצה לשאול זה איך אני נמצא, איך אני הופך להיות קונקטור, איך אני נמצא ב-20% האלה? איך אני נהיה מסמר המסיבה? או שזה לאו דווקא משהו שצריך לשאוף אליו?
א', ראשית כל זה לא תלוי, לא בטוח זה מתאים לך בכלל, כן? יכול להיות שזה חלק מתכונות אישיות ש... כן? המערכת היא כזאת. לא יכול להיות שכולם יהיו עם, עם אותם קשרים, כן? וזה גם אחד הדברים... שאנחנו רואים בחוק פרטו, את יכולה לדבר על חברה שהיא בה פערים יותר גדולים. למשל, יכול להיות שחברה שבה החלוקה היא 80-20, ויכול להיות חברה שבה החלוקה היא 99-1. זאת אומרת, שאחוז אחד מהאוכלוסייה מחזיק 99% מההון, נניח, כן? או 90% מההון, או משהו כזה. אז את יכולה לשנות כאילו את השיפועים של הגרף. את לא יכולה ליישר את הגרף. וזה אחד הדברים שאנשים גילו, שהרשת מייצרת את ההיררכיות, בין השאר, כי ברגע שיש מישהו שיש לו קצת יותר, כן? נניח מי שיש לו 10 שקלים יותר מאחרים, אז את ה10 שקלים האלה, הוא ישקיע, כן? מי יהיה הקונקטור יכול להיות באמת משהו היסטורי, אבל מרגע שזה קורה, אז הוא יקבל עוד חיזוקים, יהיה לו קצת יותר הון, הוא ישקיע אותו, אז... בסוף היום היא לעוד יותר קצת ביחס לאחרים, וככה זה יגדל, ואת לא יכולה לעצור את זה. גם אם, כן, כמו שאנשים גילו בחברה סובייטית, שניסה למחוק את ההבדלים האלה, אז בסוף יש מישהו שיש לו יותר קשרים במרכז המפלגה, נכון? ואז, כמובן, כל האנשים מסביבו רוצים להיות חברים שלו. למה? כי יש לו קשרים במרכז המפלגה, נכון? ואז, בגלל שהם כולם חברים שלו, אז זה מחזק את הקשרים שלו במרכז המפלגה, וכן הלאה. זאת אומרת, אם את מכחישה את ההבדלים, אז אולי הם יהיו בלתי נשלטים. אם את מודעת להם, את יכולה לקיים איזושהי בקרה על מה ההשפעה שלהם, כמה הפערים. האם אנשים שהם, יש להם פחות, חיים נורא במצוקה, או שיש להם איזו רמה סבירה. זה את יכולה לעשות, אבל הרשת מייצרת בתוכה את הקונקטורים. ומה שאנשים גילו, הקונקטורים האלה, נוצרים שוב בכל רשת, ברשת המולקולות, יהיה לך תכף את המולקולות שעוברות, כמו מים, שעוברות אינטראקציה עם המון דברים. ומולקולות אחרות שיש להם מעט מאוד קשרים. ברשת הכלכלית, יהיו לך כאלה שעושים עסקים כולם, ויהיו כאלה שהם מבודדים. ואנשים התחילו לדבר פה על רשתות ברמות ממש מדהימות. למשל, מועדון העושר, כן? מסתבר שיש מעט מאוד אנשים שיושבים בהמון מועצות דירקטורים. דירקטוריונים של חברות. ועכשיו את לוקחת את המיפוי הזה, ובין כל שני אנשים שיושבים בדירקטוריון אחד, עושה קו, אוקיי? ואת מגלה שיש כאלה שיש להם הרבה, ויש כאלה שפחות, וברור שפתחת חברה, את רוצה להושיב אנשים בדירקטוריון, את מי את השימי?
את אלה שיש להם הרבה
כבר קשרים. בדיוק. זאת אומרת, נוצר מין מועדון קטן, שאנשים שיש להם המון קשרים, והם כאילו חבורת ההון שלטון או מה שתרצי, והם אלה שמנהלים את המשק.
אז שוב, אז זאת כנראה לא קונספירציה שישבו כמה אנשים והמליכו על עצמם מלך והפכו להיות חבורת ההון שלטון, אלא משהו אורגני שצמח מלמטה?
זה תמיד יקרה, ואת יכולה עכשיו לשאול אם את חברתית, זאת אומרת, אני לא חייבת לקבל את זה כמובן מאליו, בוא נעשה בקרה, נגרום לזה שלא תהיה לזה השפעה יותר מדי גדולה, אבל תמיד תהיה היררכיה כזאת, ולא רק זה, ההיררכיה היא כזאת שיש לי מעט מאוד שיש להם המון, ומעט שיש להם הרבה, ועוד יותר, כן, שיש להם בינוני, והרבה שיש להם מעט, כן, והמון המון שיש להם ממש קצת, כן, וזה סוג של התנהגות שנקראת חוק חזקה. מה זאת אומרת חוק חזקה? זאת אומרת שאם את הולכת ביחס מקטן לגדול, כן, נניח את אומרת, אני מסתכלת עכשיו כמה אנשים יש להם שפי 10 פחות קשרים, אוקיי? ואת מגלה שזה פי 5 פחות אנשים, אוקיי? אז גם כשתעלי עוד קפיצה, זה שוב יהיה פי 5 פחות, כן?
זאת אומרת שהיחס הזה נשאר קבוע?
היחס נשאר קבוע, וזה, כן, אני לא רוצה להגיע פה בנוסחות, בעיקר שאני לא יכול לרשום אותם על לוח, ואולי זה מזל, אבל היחס הקבוע הזה אומר בעצם, כן, הרשת נקראת חסרת סקאלה. ומה שברבשי והחבריו גילו, שרשת כזאת, רשת צומחת שהיא מעדפה לאלה שיש להם, הופכת להיות רשת חסרת סקאלה. עכשיו, מה זה חסרת סקאלה?
למה הכוונה?
זאת אומרת שאם את מסתכלת בהתפצלויות של הרשת מהיררכיה מסוימת להיררכיה יותר קטנה, את רואה פחות או יותר אותו מספר של התפצלויות. זאת אומרת, על כל אחד גדול יש 10 יותר קטנים. בין אם את מדברת על הענקים, על המיליארדרים, ובין אם את מדברת על התפרנים.
אז כן? למה חסרת סקאלה זה נשמע לי בדיוק הפוך?
אז חסרת סקאלה במובן זה שהיחס הזה של פי 10 הוא בקטן כמו בגדול. מזכיר לך משהו?
פרקטלים.
פרקטלים, בדיוק. לקח איזה כמה זמן עד שאנשים קלטו שכשמדברים על רשתות חסרות סקאלה, בעצם מדברים על מבנה פרקטלי. כשאת מסתכלת על התפצלויות הגדולות, את רואה את אותם התפצלויות כמו בהתפצלויות הקטנות.
ויש לזה יחס שאפשר לתאר אותו בנוסחה. הנוסחה הזאת זה חוק החזקה.
בדיוק, זה חוק חזקה, וזה, לצורך העניין, זה קו ישר, ואנחנו נדבר על זה, מה אומר הקו ישר. זה גם מה שקשור בנושא שדבר עליו בפעם הבאה, סף הקאוס, אבל בואי נמשיך לתת על המבנה של הרשת, כי הרשת מייצרת את הסדר שלה. ומה זה אומר מייצרת את הסדר שלה? כלומר, הרשת יוצרת את הלכידות דרך מה? דרך הקונקטורים. הקונקטורים, כלומר, הצמתים האלה שמחברים את הרשת ליחידה אחת, הם אלה שדרכם מידע עובר ברשת מצד לצד, ובזה בעצם אנחנו מתחברים לסיפור הישן שאנשים דיברו על זה שאנחנו רואים בעולם קטן, בשש דרגות. כלומר, מכל אדם לכל אדם בעולם את יכולה להגיע בשש קפיצות. איך זה קורה? עכשיו, את לא יכולה להגיע למישהו באוסטרליה ישירות, כי את לא מכירה אף אחד שם, אבל את מכירה מישהו שהוא קונקטור, שיש לו הרבה מאוד חברים. והוא יש לו איזה חבר באוסטרליה. עכשיו, מטבע הדברים, רוב הסיכויים שהוא יהיה חבר באוסטרליה, שמישהו שגם יש לו הרבה קשרים. נכון? אז הנה, דרך זה עשית קפיצה, ושם באוסטרליה, בגלל שיש לו הרבה קשרים, הוא ילך לעוד קונקטור, והנה הוא הגיע לבן אדם שלך.
אז אפילו אני לא צריכה באופן אישי להכיר את הבן אדם עם הכי הרבה קשרים, אלא אנחנו רק מניחים שאנשים שיש להם הרבה קשרים, איפשהו גם אני נמצאת בתוכם.
ברור, כי זה התכונה שלהם, יש להם הרבה קשרים, נכון?
אז יש רק 6 קפיצות ביני לבין הנשיא אובמה?
סביר שפחות, אבל שאת מכירה מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו, ואת לאובמה סביר שפחות, כי בכל זה אמריקה ישראל, זה די קרוב. אבל, ובישראל דרך אגב זה כנראה הרושם הוא תמיד שיש לך 2 קפיצות מכיוונים שונים, מכל אחד לכל אחד, אבל בסדר, אנחנו רשת קטנה וצפופה. עכשיו, המספר 6 הוא פחות משמעותי, מה שחשוב הוא שלמרות שהרשת היא מאוד מאוד גדולה, היא מחוברת. זאת אומרת, תזרקי פיסת מידע, תזרקי בדיחה חדשה, או שמועה חדשה, או וירוס לתוך המערכת, מהר מאוד זה יגיע לכל הקצוות שלה, וזה אומר שהרשת כולה היא יחידה אחת, היא לא מתפרקת. עכשיו, הדבר הזה גם עובד כמובן, נניח, עם וירוסים של הדבקה, כן? הסיפור הזה של האיידס, שאת יכולה ללכת איתו, כן? לזה שגם לקשרים מיניים יש חוק חזקה. יש מעט מאוד אנשים שיש להם המון קשרים מיניים, מיפו את זה, כן? בשוודיה דווקא, שזה נשמע כמו בדיחה, אבל לא, כן? ויותר שיש להם פחות קשרים, ועוד יותר שיש להם עוד מעט, כן, קשרים. ויש פה חוק חזקה די מדויק, ואת יכולה להגיד איך מגיע וירוס מאפריקה, כן, תוך זמן די קצר, פתאום מתפשט בכל העולם. והתשובה היא שהוא עובר דרך קונקטורים. זאת אומרת, יש מעט אנשים
שיש להם הרבה מאוד קשרים.
היו להם המון קשרים, והם אלה שהעבירו את הווירוס. הווירוס יכול להיות גם חידוש טכנולוגי, זה יכול להיות סרט חדש שהופיע ברשת, נכון? אז שוב, יש איזה, אני מכיר כמה, כן, אושיות פייסבוק, נכון? עכשיו, אני רואה את הפיד שלהם. למה אני רואה את הפיד שלהם? המון רואים את הפיד שלהם. למה? זה מה שעושה את המושיות פייסבוק, נכון? הם רואים אחד את השני, אם הם יראו פוסט שלי וידלקו עליו, אז מהר מאוד הוא יופץ בכל הרשת, נכון? זאת אומרת, זה הדבר שגורם להרשת כולה. ועכשיו, אז הרשת כולה גואשת ותוססת, נכון? פתאום יש לי תופעה קולקטיבית. איך זה כל הקולקטיב עשה יחידה אחת? שאלה ששאלנו בתורת הרשתות, והתשובה היא דבר נורא נורא משמעותי לזה, זה אותם מובילי השפעה. וכשאנשים התחילו להבין את זה, אז היום כמובן אנשים מדברים על שיווק רשתי, ועל זה שתמצא את המובילי דעת קהל בתחום שלנו, נכון? ותכוון על הקונקטורים.
אבל זה משהו שהוא תמיד היה, זאת אומרת, כל סוכן שהמציא איזשהו מוצר חדש, רצה שהמלך יקנה את זה, כי כולם עושים את מה שהמלך עושה, לא רק בגלל הצו.
לא, לא כולם עושים את מה שהמלך עושה. המלך יושב דיכאוני בארמון, לא מדבר עם אף אחד, נכון? זה ההבדל. את מסתכלת על התרשים הבלוקים, נכון? ואומרת, הבלוק מלמעלה הוא הכי חשוב. אבל בלוק מלמעלה זה מנכ״ל שהוא יושב, מוציא הוראות, ושום דבר לא קורה. למה? כי אף אחד לא מדבר איתו. את רוצה להזיז משהו בארגון? לך תדברי עם העוזר של המחסנאי, שהוא סגן יושב ראש ועד, עבד. עכשיו, הוא אין לו סמכויות ממש.
אבל הוא מכיר את כולם.
הוא מכיר את כולם. הוא ידבר עם החברים שלו במחלקה ההיא, והוא יסדר לך את מה שאת רוצה. זאת אומרת, לכי דרך הרשת, דרך מי שמחובר, ולא דרך ההיררכיה. וזה דבר, בזמנו, כן, לימדתי קצת הרעיונות האלה, ובאו סטודנטים, זה היה ב-2000 בערך, כן, והם אמרו לי, אתה יודע, יש איזה מנוע חיפוש חדש, שעובד לפי הרעיונות האלה, שאתה מדבר אליהם, וקוראים לו גוגל, תנסה. ונכנסתי, באמת ראיתי מדליק, כן? ומה עשה גוגל שלא עשה את הוויסטה לפניו? למה גוגל כל כך הצליח?
בעצם גוגל... רמס, אין היום שום מנוע חיפוש אחר, רלוונטי.
ונורא קשה לאחר להיות, כי זה בדיוק העדפה המתקנת. לגוגל יש כל כך הרבה קשרים, שאף אחד לא יכול להתחרות איתו, נכון? כי מראה שגוגל נהיה חשוב, אז הוא נהיה עוד יותר חשוב, כי כולם כבר מתחברים אליו, נכון? ולמה זה קרה? כי אנשים של גוגל היה להם את הרעיון שדף באינטרנט, המשמעות שלו היא לא בפני עצמה. זאת אומרת, מה שאלטה ויסטה קודם היו עושים, היו רוצים לדעת איזה אתר הכי חשוב בענייני פטישי אוויר. בסדר? אז ראו כמה פעמים כתוב פטיש אוויר באתר. נכון? עכשיו, על זה אפשר לבלף. אפשר למלא בטונות של הזכור של המילים פטיש אוויר, אבל לא לתת שום תוכן. עכשיו, גוגל לא מסתכלים בכלל על התוכן. מסתכלים על הקשרים. זאת אומרת, לא על ה... כאילו, מה אתה אמרת, כן? שיש באתר, אלא מי בכלל מסתכל עליך. זאת אומרת, אם האתר שלך קיבל הרבה חיבורים...
אם הרבה אנשים נכנסו לאתר
אנשים,
הזה.
לא נכנסו, אם הרבה אנשים נתנו לינק. נכון? אז זה אומר שהאתר הזה חשוב. אם נתנו לינק שקשור למילה פטיש אוויר, סימן שהאתר שלך הוא חשוב בתחום פטיש אוויר. ולכן מי שיחפש פטיש אוויר, יגיע לאתר שלך. למה? כי הרבה אתרים אחרים נתנו לו לינק דרך פטיש אוויר. זאת אומרת, עכשיו לא מעניין אותה את גוגל האתר עצמו, מעניין אותה החיבור של האתר עם הכישוריות שלו. ובצורה כזאת הם שוב יצרו העדפה מתקנת לאלה שיש להם. כי מי שיש לו הרבה קשרים, אז הוא מקבל דירוג גבוה בתוצאות החיפוש. ואם הוא מקבל דירוג גבוה בתוצאות החיפוש, אז גוגל כאילו גורם לזה שאנשים נוספים גם ייתנו לו לינק, כי הם יגיעו אליו קודם. זאת אומרת, זה מעצים מאוד את האפקט הזה של ה-winner takes all.
דוקטור יואב בן דוב, הדבר הזה הוא לא, נגיד, אפילו כשאנחנו מסתכלים ספציפית על גוגל, כאיש מחקר, אני פונה אליך עכשיו, זה לא בעצם מטה את האינפורמציה? זאת אומרת, יש נכון שלפעמים ההמון אולי יותר צודק, אבל הרבה מאוד מידע חשוב יכול להיעלם בדיוק בגלל זה שאין לו את הכישורים הנכונים.
כן, כמו הרבה אנשים שהיו נורא מוכשרים ולא יצא להם כלום, כי הם לא היו בסביבה הנכונה. הרשתות הן בזבזניות, יש בהן הרבה redundancy, הרבה עודף, יתירות, כן? אנחנו לא מדברים על מערכות שמנצלות את המשאבים שלהם בצורה הכי יעילה. הגוף שלך לא מנצל את המשאבים בצורה הכי יעילה, הוא מצב להיות רגעית, כן? אבל הוא מסתגל, הוא צומח, נכון? יש בו הרבה מאוד דברים מיותרים שפתאום כן יהיו חשובים. זאת אומרת, בסדר, כן? אז החיים הם לא צודקים, אבל החיים מתפתחים, נכון? מתוך הדבר הזה. מה שאנחנו מחפשים פה זה באמת איך הרשת מייצרת את המורכבות שלה, והיא מייצרת את זה בזה שהיא נותנת העדפה המתקנת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, אז אנחנו רואים פה את חוק החזקה בעצם יוצר את הליבה, נכון? עכשיו אתם יודעים, מה זה הגוגל הזה? מה זה הדבר הזה שמארגן? פתאום כל האינטרנט מחובר למערכת אחת. ויש פה משהו עוד יותר לא צודק. Winner takes all, נכון? זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים במונחים של עקומת פעמון. זאת אומרת, יש גודל סביר לדברים.
יש סטנדרט ויש לו שוליים.
יש מעט מאוד שהם חריגים לפה ומעט מאוד שהם חריגים לכאן, והרוב הם ממוצעים. ובכלכלה מאוד לא רשתית, מאוד לא מפותחת, שיש מעט מאוד קשרים, זה באמת מה שקורה. אתה לא יכול להיות נורא עשיר. למה? כי אתה מצא את הסביבה שלך, ונורא קשה לך להגיע הלאה. נכון? ברשת שהיא נורא מחוברת, נוצרות תופעות של winner takes all. זאת אומרת, נוצרות חברות שמשתלטות בבת אחת על כל השוק. ושוב, זה יכול להיות משהו נורא נורא מקרי בתור התחלה. אין? ביל גייטס שהיה קצת יותר זריז מ-20 שהיו כמו. אין? והוא היה לו איזה מזל, איזה מקריות, סיפור של IBM שבאו לחפש מישהו אחר, והוא בדיוק היה בשיעור טיסה, ואז הם הלכו לביל גייטס שהיה עדיפות שנייה שלהם. אבל זהו. אין?
זהו, והשאר היסטוריה. אפקט כן, הפרפר הפרטי של ביל גייטס.
בגלל שמרגע שהוא נהיה הכי חשוב, אז הוא יהיה עוד יותר חשוב. והדבר הזה, גם בכלכלה של היום, פתאום יש לנו אנשים שהם נורא נורא עשירים. כן? כלומר, זה יוצר פערים, ואת יכולה עכשיו לשאול איך אני מתמודדת עם הפערים, איך אני מונעת מזה לייצר תופעות חברתיות לא רצויות. מה שאת לא יכולה, זה לעצור את זה, שלא יהיו פערים.
אז בעצם יש משהו ברשתות האלה שהוא מאוד דטרמיניסטי.
הוא דטרמיניסטי במובן מסוים, והוא לא דטרמיניסטי במובן אחר. הוא דטרמיניסטי במובן של עלייה ברמת המורכבות ויצירה של גורמים חזקים. הוא לא דטרמיניסטי במובן של מי זה יהיה ומה זה יהיה. כן? אנחנו רואים, זה כמו באבולוציה. את רואה שיש עצים באיזשהו מקום ויש עליהם פירות, אוקיי? ואף אחד לא מגיע אליהם. אז את יודעת שאיפה שיש אוכל, זה החוק הבסיסי באבולוציה, איפה שיש אוכל, יופיע מישהו שיוכל אותו. נכון? זאת אומרת, יהיה איזושהי חיה שתצליח לנצל את זה. האם זה יהיה קוף שיתאפס על העצים, או אם זה יהיה ג'ירפה שיהיה לצוואר ארוך, או אם זה יהיה ציפור
שתבוא מלמעלה.
זה את לא יודעת. ויכול להיות שזה משהו נורא מקרי, שאיזו שריפה הכחידה את 10 פרטים של איזה מין חדש, שהם היו יכולים לכבוש את כל הנישה האקולוגית. אבל יש שם משהו. מראה שהוא יהיה, אז יהיה גם מישהו שיתחרה איתו ויעשה את זה יותר טוב, יעשה את זה יותר רעיל ויעיף אותו מהשוק. זאת אומרת, הרשתות האלה, אנחנו רואים בהם את האפקט הדינמי והיצירה הזאת של סדר עצמי.
אנחנו רשת א', אקדמיה באלף, בתוכנית השישית, בסדרה בין סדר וכאוס, משוחחים עם דוקטור יואב בן דוב. אז אנחנו שוב רואים באיזה אופן הרשת מייצרת את הסדר של עצמה.
נכון, וזה דבר שבא בעצם מסוג אחר של חשיבה, חשיבה ביולוגית, הכי ידועים זה שני ביולוגים בשם מטורנה וברלה, שהמציאו כבר בשנות ה-60-70 את המושג אוטופויזיס, מערכת שמגדירה את עצמה, והם חשבו על כל מיני מערכות מי אתה חי, שמגדיר את הגבולות שלו דרך קרום אתה, שזה לא מין סק אחד שנתון אחת ולתמיד, אלא זה אזור שבו יש תהליכים שמגדירים את ההבדל הזה בין פנים וחוץ. והם הלכו משם ליצורים חיים יותר, כן, ברמת ארגון יותר גבוהה, לאיברים, רקמות, בני אדם, קהילות. זאת אומרת, מה שקורה הוא שאת מייצרת רשת כזאת, כן, היא תכף מקבלת את המבנה שלה, את הקונקטורים, כן, כלומר, את ה... צמתים אלה שהם יותר מחוברים. הרשת כולה מתחילה להתנהג כיחידה אחת, אבל אחד הדברים שהיא עושה, והם מסתכלו בעיקר על זה, היא מייצרת את הגבולות, היא מגדירה איפה הרשת, איפה המערכת נגמרת ואיפה מתחיל החוץ.
בעצם מה הקרום של אתה?
כן, או כמו אנשים שאת נותנת להם לעשות איזו אינטראקציה ביניהם, ולא משנה איזו אינטראקציה, כן? מסע גיבוש, או יום כיף, או כן? או מטילה למשימה, או סתם נותנת להם לדבר אחד עם השני, שם אותם בכיתה ואומרת, עכשיו אתם כיתה, נכון? ופתאום נוצרת איזו גאוות יחידה, פתאום נוצרת איזו הוויה קולקטיבית, כן? שזה נוצר מי שעובד בהנחיית קבוצות מכיר את זה, פתאום הקבוצה כולה מתחילה לקבל איזה אופי. ולמחרת תהיה קבוצה עם אופי לגמרי אחר, ואתה לא מבין למה. אותם אנשים כמעט, נכון? עשית שינוי, פתאום נוצר משהו חדש. ויש שפה פנימית, ויש איזו הבחנה בין אנחנו והם, ואנשים מהר מאוד מתרגלים לזה, זאת אומרת, פתאום נוצרת קהילה, והקהילות האלה, אנחנו היום רואים את זה, איך זה נוצר קהילות וירטואלית, כי אתה רואה את זה, זה מתועד, אתה יכול לעקוב אחרי הקשרים בין האנשים, אבל זה תמיד היה קיים. המערכות האלה מגדירות את זה, מגדירות את הגבולות, מגדירות את הסביבה, מתקשרות ביניהם, ומה שמטורנה ובראלה הבינו, זה גם השפה, התקשורת, היא דבר שנוצר בתוך המערכת, הוא לא מתייחס למשהו חיצוני. אנחנו לא מדברים, כמו האידיאל של השפה מפעם, האידיאל הרציונלי היה, שפה זה ייצוג של איזה מידע חיצוני. עכשיו את מדבר, רואה מה שאנשים מדברים. רואה מה שהם מדברים זה שטויות, זה מידע לחלוטין לא חשוב, זה רכילות, זה האח הגדול.
רוב האנשים לא מעדכנים אחד את השני, איפה יש מים, איפה יש אוכל ומחסה.
זה שימוש מאוד מאוד שולי בשפה, ואת אומרת, כן, מה, אנשים האלה מפטפטים, וכן, זה גם בסטריאוטיפ, זה גברים ונשים, כן, מה אתם מקשקשות, על מה שכן כבר לדבר, ומה שאתה לא מבין זה, שהתקשורת פה היא חשובה, מה שעובר, האינפורמציה עצמה היא לא משנה, יכול להיות שהם מספרים שוב ושוב את אותה בדיחה, או סתם אומרים איזה משהו, אומרים משהו על מזג האוויר שלא מעניין את אף אחד, אבל עצם זה שאנשים מדברים מייצר הוויה ביניהם, זה בדיוק הדבר הזה של הרשת, קשרים יוצרים מערכת, ומה שאתה רוצה זה שדברים, שיווצרו קשרים, והקשרים האלה יכולים לייצר למשל קהילה, או כפר, או מדינה, כן? או היום תודעה גלובלית שנוצרת מתוך הקשרים האלה, עצם זה שאנשים יכולים לתקשר ביניהם, וזה לא משנה, גם אם צועקים אחד השני, זה גם סוג של תקשורת, נכון? גם בעצם, גם מלחמה זה שפה, נכון? אז לא משנה מה הם עושים, ובשביל שתיווצר תקשורת, מה שצריך זה לא שאנחנו נדבר על משהו שלישי, מה שצריך זה שאנחנו נרגיש שאנחנו מבינים אחד את השני. אני עושה סימן את, קולט אותו ומגיבה, ואני קולט, התחושה שלי, הפנימית, היא שהתגובה שלך התאימה לסימן שלי, ולך יש את התחושה הזאת, זה יוצר תחושה של תקשורת, ולכן שפה יכולה להיות גם מוזיקה, יכולה להיות צלילים, יכולה להיות הבאות, ריקוד זה סוג של תקשורת, נכון? ואפשר לתקשר בתנועות, נכון? ואו שמתקשרים בינינו בריקוד, או שלא מתקשרים, נכון? ואיך זה, מה קובע את זה? עצם זה, שיש איזו התאמה בין גירוי ותגובה.
אז בעצם שפה לא נועדה להעביר מידע, היא נועדה ליצור חיבורים בין אנשים.
בעצם כנראה שזו הפונקציה החשובה של השפה. ראשית כל שאנחנו נהיה קהילה, ראשית כל שאנחנו נייצר את החיבורים האלה בינינו, ואז כבר הרשת בונה את עצמה ובונה את הגבולות שלה ובונה את ההיררכיה הפנימית שלה, של קונקט, רואים אלה שיותר מחוברים ואלה שפחות. ומה שעוד קורה, זה שהתא כולו, המערכת כולה, מתישהו, מתוך זה שהיא מייצרת שפה ומתקשרת עם מערכות אחרות, פתאום הן הופכות להיות אלמנטים ברמת ארגון יותר גבוהה.
לדוגמה?
לדוגמה. יש לנו 4 מיליארד שנה של עלייה ברמת מורכבות, ברמה הביולוגית. זה מתחיל עם מולקולות, אנחנו דיברנו על זה כבר קודם, מולקולות שעושות איזון חוזר אחד לשני. אוקיי? ואז נוצרים צווארי מולקולות כאלה, ואז הם מתחילים להתארגן במערכת ברמת ארגון יותר, כמה צווירי מולקולות כאלה, שיש ביניהם קשרים ביוכימיים, פתאום יוצרים תא. והתא הזה יכול להתקיים, כן, אנחנו מדברים פה עכשיו על מיליארדי שנים, עד שהתאים האלה מתחילים להתקבץ יחד, ולקיים קשרים ביוכימיים ביניהם, ופתאום יש התארגנות, וההתארגנות הזאת יוצרת היררכיה, וההיררכיה הזאת יוצרת, הנה יצרנו אורגניזם. והאורגניזם הזה יכול להיות עכשיו יותר ויותר מורכב, כי חלקים שונים פתאום יהפכו להיות רקמות שיוצרות איבר, ואיברים שיוצרים
מערכת גוף.
בדיוק, אורגניזם, נכון? אבל זה לא נגמר שם. נניח תחשבי על אורגניזם, אז יש לנו את הנמלים או את הקופים או את הבני אדם, שמתחילים ליצור איזה קהילות קטנות, נכון?
קהילות מתחילות
משפחות,
ליצור
שבטים.
תרבות.
והשבטים האלה מתחילים להיות ביחד בכפר, שכבר יש לנו ארבע חמולות ביחד, נכון? ואז הכפרים, מרגע שגם, עכשיו זה שוב, זה תלוי נורא בתקשורת, אם הכפר הזה יושב בהרים ואי אפשר להגיע לשום מקום אחר, כמעט, אז הם יתחתנו ביניהם וידברו ביניהם וישארו שם, אבל אם פתאום יש איזה מנהרה או גשר, פתאום המרחב נהיה כזה שיש תקשורת, אז הכפרים האלה יתחברו ויעשו מחוז, אזור, פתאום תהיה שפה משותפת באזור הזה, ומתישהו תיווצר מה שאנחנו קוראים אולי ארץ או מדינה, נכון? והמדינות מתישהו יוצרות קשרים יותר גדולים, כן? אימפריות או התאגדויות על מדינתיות כמו השוק האירופאי, ומתישהו אנחנו מגיעים לאיזושהי מערכת כזאת שהיא בעצם כל העולם, נכון? כי פתאום יש לנו אמצעי תקשורת מהאוניית הקיטור והטלגרף, או אפילו לפני זה, נניח לא אמריקה, אבל מאז שהמונגולים פתאום כובשים איזה אזור עצום ויוצרים שם איזה רשת של חיבורים דרך מרכבות, כן? דרך סוסים שאפשר להחליף אותם בתחנות, או אפילו האימפריה הרומאית שמייצרת את הדרכים, נכון? זאת אומרת, רגע, הדרכים מייצרות האימפריה, או האימפריה מייצרת את הדרכים. זה איזון חוזר, נכון? זה בונה,
ככל כן, ככל שיש לי יותר תקשורת, דרכים, יש לי יותר אימפריה, ככל שיש לי יותר אימפריה,
בדיוק, האימפריה יותר לכידה, ואימפריה יותר לכידה יכולה לייצר כבישים יותר יעילים. אבל מתי שהוא, הרשת הזאת מגיעה למשהו שהוא כלל עולמי. וזה איזושהי קפיצה, נכון? פתאום קרה משהו, וזה קרה בדור שלנו. פתאום יש לנו רשת האינטרנט, רשת מידע שמעבירה מידע ממקום למקום על כל העולם בזמן אמיתי. עכשיו, אז זה כבר איזה נקודת מפנה, לא בתרבות.
לא צריך לחכות שהסוס יגיע לתחנה.
כן, אבל עכשיו אני מסתכל לא רק על הסוס והתחנה והבני אדם. זאת אומרת, בעצם יש לי איזה סי של תהליך שהתחיל במולקולות ומגיע לרשת תקשורת כלל עולמית. וזה כבר לוקח אותנו לאיזה שאלות של כאילו החיים על פני כדור הארץ, איך, כן, לאן הם הולכים, נכון? ואנחנו יכולים לראות עוד דבר, וזה דבר שקצת פחות שמו לב אליו, אולי יפתחו את זה יותר בשנים הבאות, זה שברגעים מסוים חלק מהרשת הופך להיות מפה של הרשת כולה, כן? הגרעין פתאום הופך להיות מרכז שליטה שיש לו קשר עם התא כולו. המוח פתאום מייצג את הגוף כולו, נכון? או יש לי איזה מרכז מידע בעיר הבירה, שבו יש שמור מידע על הממלכה כולה, נכון?
אז שוב אנחנו חוזרים אל הפרקטלים.
נכון, אבל ברגע, זה לא רק פרקטל, זה מערכת שיש לה מידע על חלק מהרשת שיש לה מידע, נכון? המבנה כולו הוא פרקטלי, אבל הדבר החשוב הוא שמרגע שדבר כזה נוצר, המערכת כולה עולה ברמת המורכבות. פתאום יכול לעשות דברים הרבה יותר מתוחכמים, תא עם גרעין יכול להתפתח הרבה יותר מהר מתא בלי גרעין, יצור עם מוח עושה דברים שיצור בלי מוח לא יכול לעשות, כן? או מקום שיש בו מערכת ביורוקרטית שאוספת מידע על כל הממלכה, אז פתאום אפשר לעשות אימפריה כזאת, נכון? וברשת האינטרנט היום נוצר לנו דבר כזה, יש לנו משהו שנקרא גוגל, שוב, נכון? חלק מהרשת אבל שמייצג את הרשת כולה. כלומר, לאינטרנט יש מוח, ולמוח הזה היום קוראים גוגל, ויכול להיות שיום אחד זה יהיה משהו אחר, אבל פתאום הרשת כולה, הכלל עולמית, את יכולה לחשוב עליה פתאום כמו יחידה שיש לה איזו אינטליגנציה משלה, ועושה כבר את הדברים שלה. וזה מביא אותנו, אם את רוצה, לאיזושהי ראייה מאוד מעניינת, שהייתה חריגה בתחילת המאה ה-20, בשנות ה-30, והיום כבר מתחילים הרבה יותר לדבר על זה, זה תיאולוג קתולי, ישועי, בשם פייר טייאר דה שרדה. והוא היה איש מאוד מעניין, בין השאר, כי הוא חשב שתורת האבולוציה, לא רק שהיא לא סותרת את הדת, להפך, היא הביטוי הכי חזק. עכשיו,
כי מדבריך הקודמים היה נראה שגוגל הוא כנראה האלוהים החדש.
לא, 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 חס וחלילה, לפחות לא שמה. גוגל הוא אלוהים, הוא, כן, הוא עוד שלב באבולוציה, עוד צורת חיים. יותר מפותחת. כן, בשבילנו, זה כמו אתה והבן אדם. בן אדם זה לא אלוהים של אתה, נכון? אבל אתה הוא חלק מהבן אדם, והבן אדם הוא פתאום משהו ברמה יותר גבוהה. ומה שטייאר דה שרדה מדבר עליו, הוא, כן, הוא יכול לדבר על זה כי הוא לא פרוטסטנטי, הוא קתולי, כמו היהודים. אפשר לקרוא את התנ"ך איך שרוצים. אז לא מטריד אותו זה שאלוהים ברא את בני האדם וזה, כן. זה לא משנה, זה הכל משל. אבל לדעתו, האל ברא את החומר עם יכולת להתארגן. ואז החומר שנוצר מתוך האל, כן? כאילו החומר הדומם, הטיפש לגמרי, מתחיל להתארגן. במשך מיליארדי שנים הוא יוצר מבנים יותר ויותר גדולים, עם יותר ויותר תודעה, יותר ויותר גבוהה. ולדעת תייר דה שרדן, נקודת השיא של התהליך הזה יהיה כשהפלנטה כולה תהפוך להיות מודעת, כן? תייצר תודעה אחיד, כן? מאוחדת, והיא תהיה בצורה כזאת מודעת לבורא שיצר אותה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, יכול להיות שאנחנו לא גמרנו פה את הסיפור, יכול להיות שגוגל יש לו דרכים היסטוריות לדבר עם החברים שלו בפלנטות אחרות בגלקסיה, ואנחנו לא יודעים מזה, כמו שאתה העצב לא יודע מה קורה במוח כולו. ואפשר אבל לחשוב על זה כבר ברמות כאלה של, אם ככה, מה הדטרמיניזם הזה אומר? זוכר שדיברנו, כן, שיש פה משהו דטרמיניזי, הדטרמיניזם הזה אומר שלא משנה מה, בתנאים מסוימים, פלנטה תעבור תהליך אבולוציוני, שהשיא שלו תהיה מערכת כלל עולמית. עכשיו, בפלנטה שלנו זה יצורים שהכימיה שלהם מבוססת על פחמן, שיצרו רשת תקשורת כלל עולמית שמבוססת על סיליקון. אולי בפלנטה אחרת, בגלקסיה, far far away, כן, רחוקה רחוקה, יש יצורים שבנויים מסיליקון, שיצרו אינטרנט וגוגל שבנוי על בסיס של פחמן ומולקולות שאנחנו קוראים להם אורגניות. זה לא משנה. כמו שאמרנו, בראייה הזאת, ממה דברים עשויים זה פחות חשוב. מה שחשוב זה שתהיה רשת, היא תתפתח, תעבור משברים, תתגבר עליהם, תתפתח עוד יותר, תעשה קפיצות ברמת מורכבות, תעשה הרבה אסונות בדרך, ובסופו של דבר תגיע לאיזושהי רשת תקשורת כלל עולמית, כלומר איזושהי תודעה של הפלנטה כולה כיחידה אחת.
בתוכנית הבאה נדבר על סף הכאוס. תודה רבה לך, דוקטור יואב בן דוב, פיזיקאי, פילוסוף של המדע וקורא בקלפי טארוט.
תודה, תודה.
תודה לטכנאי השידור שלנו, אמיר שמואלי. תודה לכן המאזינות ולכם המאזינים. אני אפרת בזרקון שחר. להשתמע.
רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף.